שלום, ערב טוב. אנחנו בתנזב עמוד ב' למטה. אנחנו עושים הפסקה קצרצרה ממסחר בבהמות, ואנחנו עוברים למכירה של כלי זין. כי אומרת הגמרא, אני מקריא. אמר רב דימי בר אבא, זה 10 שורות מלמטה. כדרך שאסור למכור לעובדי כוכבים, הכוונה כל מה שהכלי הזין שראינו קודם, אסור לסחור בנשק, אסור למכור לגוי עם נשק. אנחנו עבודה זרה, תדבר המובד. אנחנו לא מוכרים לגוי עם נשק, אז באותה מידה אומרת הגמרא, אסור למכור לליסטים ישראל. שמעתם שיש דבר כזה ארגוני פשע, שהם יורים אחד על השני, לפעמים גם יורים על אנשים חפים מפשע, אז גם אתם יודעים, אסור למכור להם. אתם יודעים מה הגמרא שואלת? היחידה מי, איד חשי דקטין, אם זה החבר'ה שיורים אחד על השני ברחובות לוד וכו', פשיטה. היינו עובד כוכבים, זה אותו דבר. והיא דלקעתי למילה. אז אומרת הגמרא, לעולם דלקעתי. אבל לא מדובר בארגוני פשע קטלניים, אלא מדובר בחבר'ה שהם גנבים. בסדר? ואחר במה הסכינן, במשמותה, משמותה זה מי שאוהב להשתמת. כי אומר רש"י, מה זה משמותה? ליסטים השומט ממון מיד בעליו ונמנעת והולך. כלומר, אני רואה שם, מישהו שם לב שהוא גונב, הוא בורח. אז למה שיהיה אסור? זאת אומרת, הגמרא, דזיני דאביד לצולי נפשי. אומר רש"י, כשרודפים אחריו נלחם ומציל עצמו ומאבד זה את ממונו. אז מדברי רש"י, משמע שאין פה באמת סכנה של נפש, ולכן זה חידוש, אלא זה יעזור לו לגנוב. אז אתה שותף לחברת פשע, אם אתה מספק לפושעים כלים שמאפשרים להם לגנוב. יש בראשונים שכותבים שכשהוא ינסה להציל את עצמו, אז אולי מה הוא יעשה? ההגנה העצמית שלו, יהרוג מישהו, אז זה עצם והאיסור של, כי יש פה חשד של נפשות. אוקיי, עכשיו ממשיכה הגמרא בחזרה לגויים על תעשיית הנשק. מה מותר למכור לגויים? אומרת הגמרא תנו רבנן, אין מוכרים להם תריסים. ויש אומרים מוכרים להם תריסים. מה זה תריסים? זה מגינים. מה בעצם השאלה שהסוגיה מעוררת? האם אסור למכור לגויים רק נשק התקפי? או האם גם נאסר למכור להם נשק הגנתי? למשל, האם מותר למכור טילי נון מם לגויים? מה אתם אומרים? כיפת ברזל, למכור אותו ברחבי העולם. זה לא נועד לתקוף, זה נועד להגן. כן? איטריסין, אפשר גם לחשוב, מותר למכור ציוד צבאי מקיף. נגיד, האם מותר למכור מדים, נעליים צבאיות, חגור, כל מיני אביזרים שמשמשים חיילים. האם מותר או אסור? אז תנקם אומרים שאסור. מיד נראה אם זה נופל על כל מה שתיארתי, בסדר? כי זה תולי בטעם. ויש אומרים, מוכרים להם תריסים. כלומר, האיסור, התנא קמא אומר, כל ציוד צבאי אסור למכור. ויש אומרים, אומרים כנראה רק נשק, ולא ציוד שהוא לא ציוד התקפי. מה הייתה עם השאלת הגמרא? אי לימה משום הם הגענו עליו. כלומר, את מי הגמרא מבינה יותר טוב? את מי שמתיר. זה לא נשק. למה שיהיה אסור למכור גרביים צבאיות לגוי, כן? מה הבעיה? הגמרא לא מבינה כאילו מה הבעיה. אז מה נאמר? שאם הגענו עליי, או מה הכוונה? שאסור להגן עליהם. אסור לתת לגוי גם נשק הגנתי. כלומר, הוא נאסר בתורת נשק הגנתי. אז אומרת הגמרא, למה רק תריסים? המון דברים אפשר לאסור בגלל זה. היא אחי אפילו חיטי וסיירי נמי. אז גם אל תמכור אוכל, כי הצבא צועד על קיבתו, כמו שנפוליון אמר. ובעצם אל תמכור להם כלום, כי גם זה מגן עליהם. אבל ברור שהאיסור מוגבל לנשק, זה לא נשק, זה בעצם השאלה של הגמרא. כלומר, למה שטריס יחשב נשק? זה שכפץ, טריס זה שכפץ, מה, אסור למכור שכפצים? מה נשק ושכפץ? אז אומרת הגמרא, אמר רב, אי אפשר. מה זה אי אפשר? למה? האמת היא שהיה אסור למכור לגויים גם אוכל. האמת היא שמעיקר הדין היה אסור לתת להם כל דבר שמגן עליהם. אוכל, גרביים, כל דבר צריך להיות אסור. אלא מה? אם אני לא אמכור להם אוכל, אז מה ייווצר כלפיי? איבה. כן, תראו את רש"י, אי אפשר ולא איבה. עכשיו זה נימוק שכבר ראינו אותו בסוגיות קודמות, מזמן, בפרק ראשון, חודם בפרק ראשון, סליחה, ראינו אותו בדף זין, וב, כן? כלומר, בסופו של דבר, הם לא יבינו מה זה שאתה לא מוכר להם אוכל, כן? מה כן אתה יכול איכשהו להשתמט? אני קורא, אי אפשר, אי אפשר, מה זה? החינמי, כן? כלומר, כנראה שמה, שלא למכור להם שכפצים אתה מצליח, לא למכור אוכל אתה לא מצליח. ההבדל הוא גם די פשוט. אוכל זה מוצר אלמנטרי, אוכל מוכרים לכולם. כנראה שבעולם הביזנס של, של השכפצים אפשר לא לסגור עסקה ואף אחד לא חושב שזה מוזר, כן? בעצם התפיסה המהותית של, של הדעה, הרסבר הראשון בגמרא, שגם נשק הגנתי אסור למכור אותו לגויים. למה זה מאוד פשוט? בסדר? כי בסופו של דבר, היכולת של צבא לתפקד וגם לתקוף, הוא תלוי גם במכלול שיש לו גם אוכל, ויש לו, המכלול כולו אוכל כמו הסיפור. זה כמו, אני אתאר לכם דילמה מבתים אולי, בסדר? נגיד, נותנים לילדים כספים וכל מיני דברים, ויש ילד שמאשר, אז מה אומרים לו, לסיגרות אני לא נותן לך כסף, בסדר? אוקיי, זה דבר הגיוני, לא? אבל אם אתה נותן לו כסף לקנות פיצה, אז זה, יש לו כסף עכשיו לסיגריות, לאחרת, מה אני מתכוון? הכל הרוג אחד בשני, בסופו של דבר, כל תקציב, הוא תמיד מארג אחד, כן? כלומר, אתה עובד על עצמך, שאתה אומר, לזה אני לא נותן. בסדר, אבל כשאתה נותן למשהו אחר, אז כסף זז לפה. כלומר, מה שבעצם הסוגיה אומרת, שהסבר ראשון בדברי תנא קמא, שאסור למכור תריסים לגויים, שכל ציוד צבאי, אני אומר, כל מה שמוכרים בחנות חגור, בסדר? כל מה שהחיילים קונים לפני שהם מתגייסים, ניילונים לנילונים לתעודת חוגר, לא יודע, הכל אסור למכור, למה? כי הכל הוא חלק מאיזה מכלול. אלא אם כן, מה? יש איבה. אז לא למכור אוכל, זה איבה, אבל לא למכור כל מיני ציודים, זה לא איבה. אבל אז הגמרא חולקת, הגמרא מביאה הסבר אחר שהרבה יותר מצמצם. לא, לא חייבים לפרש כמו ראשי. אני כל שיעור בא עם הרימה של הראשונים שפרשו אחרת. פה הם לא חשבו שנכון, אבל אתה מוזמן. אני אשמח לשמוע, יש לי כאילו שפה.
אם אפשר, כאילו, להבדיל, אוכל של, כאילו, לצורך אזרחי, ואוכל של, לפעמים,
זה
משהו צבאי. אי אפשר
לחנר
להבדיל ביניהם.
זה יכול להיות. כמו, אי אפשר לא קשור באיבה. בכלל זה יכול להיות, כן? אתה כנראה לא יכול להתחמק, כן? הגווניות, אתה לא יכול להגיד לך, אני לא מוכר. איקה דאמרי, תריסין אינו תמה דלה, דחישה להם זיני או קט לי בגוויו. דיינו, מה קורה כשאומר רשי, כשקלים כלי זינן במלחמה קט לי בתריסין. כלומר, תריסין יכולים להפוך להיות נשק התקפי. למה? כי כשחייל נגמר לו את החומשת, אז מה הרובה יכול להיות? מקודם, אתה יכול, אז גם תריס, אתה יכול להרביץ איתו, לפי הדעה הזאת, נשק שלא, הגנתי שלא, ציוד צבאי שלא יכול לשמש להתקפה, גרביים למשל, עוד לא שמעתי שזורקים גרביים על האויב כשנגמר את החמושת, כן? אז זה יהיה מותר למכור לפי זה לכל הדעות, נכון? אבל לפי הדעה הראשונה כל הציוד הצבאי נאסר, אלא אם כן אי אפשר. לפי הדעה השנייה, רק נשק התקפי. השאלה היא מה נקרא נשק התקפי? כלומר, אם נשק שנועד להיות נשק התקפי, או עם כל נשק שמסוגל לתקוף, שאפשר לתקוף איתו. בסדר? זה הסוגיה כאן. כי אמר רב נחמן, אמר רב אבא רבוה, הלכה כי יש אומרים. הדילה כשורה, סליחה. ויש אומרים, מוכרים להם תריסים. למה? אוקיי, יש פה, תודה. למה הוא התיר? כלומר, לפי הדעה הראשונה, הבנתי למה מי שהתיר, התיר. כי הוא חושב שרק נשק. אבל אם הכרזתי שטריסין זה נשק התקפי, אז למה הוא חולק? אז הגמרא נותנת הסבר אחד, האמת היה אפשר להסבר אחרת. היה אפשר לומר, כי הוא לא מיועד להיות נשק התקפי. בסדר, יכול להיות שהוא ישתמש בו כשקל לו כל הקיצים. אבל הגמרא מסבירה אחרת, הגמרא טוענת שאיפי יש אומרים, זה לא נחשב נשק התקפי, יש אומרים, מוכרים להם טריסין, למה? תחישה לי זה עיניו, כשנגמר התחמושת, אתם יודעים מה הם עושים? הם בורחים. מארק ארקי. כן, זה, יש כל מיני צבאות, יש כאלה שנוהגים לברוח, ויש כאלה שנוהגים לא לברוח, כן? בדרך כלל זה מי נשבר ראשון, אה? הפרנץ', אוקיי. ידעתי שהאנגלים יגידו פה משהו, כן? אבל אין פה אף אחד, פרנץ, אז אף אחד לא נעלב. לא משנה. World War II זה מוכח, נכון? אבל בינינו, וויגי, בוא נהיה הוגנים, לכן יש את האנגליש צ'אנל, נכון? אני אומר דוגר, גם אנגלים גילו גבורה לא רגילה, וכושר עמידה. אין שום ספק, כאילו, מי שקצת קורא על המלחמה, זה להצדיע לכושר העמידה. הייתה הנהגה חזקה, והיה מי שהרים את המורל, אבל גם היה לכם איזה קצת עזרה מהאנגליש צ'אנל, כן? כאילו זה... כן, אבל מה שאמרת הוא טוב, בסדר? עכשיו אני אגיד לכם שבבשורת הלמדנית שאני גדלתי בה, מאוד לא אהבו לחשוב שיש מחלוקת במציאות. מאוד לא אהבו את זה. מה, הם ממש חולקים בשאלה אם בורחים או לא בורחים? אז מה אהבו להגיד? אני רק אגיד איך אבא היה מעביר שיעורים, בסדר? זה ככה הוא ניסה ללמד אותנו ללמוד. לא להניח שהם חולקים במציאות מה יעשה חייל, אלא להניח שהם חולקים בהגדרות ההלכתיות על אותה, על אותו בסיס מציאותי. למשל, איך הוא היה מפרש גמרא כזאת? היות ויש חיילים ש... טריס קודם כל נועד במהות להיות הגנה. לא אמורים להקות בראש על האויבים עם המגן. וחייל, יש אופציה שמה, שהוא גם יברח. איך אני מעריך את המציאות הזאת? אם זה עדיין קורה לו נשק התקפי. אבל זה נכון שפשוטה של גמרא, אמרו, כמו שהוא הגיע, פשוטה של גמרא, הם חולקים בהערכה. מה חייל, כשיגמר לו התחמושת, מה הוא עושה? כן, כאילו, האם הוא ממשיך להילחם, או שהוא מפסיק, אוקיי. בכל מקרה, אנחנו עדיין נמצאים בתחום של סחר בנשק. אומרת הגמרא, אמר רבה דבר אבא, אין מוכרים להם השישיות של ברזל. מה אומר רשי? זה, יש לי עכשיו מפעל פלדה, זה לא נשק, אבל אני, לא, אסור למכור גם חומר גלם שממנו אפשר לייצר כלי נשק. אוקיי? מי טיימה, אומרת הגמרא, משום דחל שמיניו, כלי זין, מריות ומה הם מסוגלים לעשות. אז חל שמיניו, מסביר רשי, מחלישים אותם בקורנס עד שנעשו דקות נוסעים כלי זין. מי שלא מבין מה אני מדבר, המחרטות בעזה. הם יכולים לייצר בתי מלאכה, ליצור נשק. עכשיו, מי כבר הכיר את הפטנט הזה? מי הכיר את זה? אז הם לא נלחמו בחומרי גלם, הם נלחמו בחרטים, אבל הפלישתים, זוכרים עם יונתן ושאול? שאין חרשי ברזל יהודים, אין רישיון. אתה רוצה חרש ברזל? בבקשה, תלך לפלישתים. כאן הגמרא מדברת על משהו קצת שונה. אל תספק חומרי גלם, סליחה. המלט לעזה זה לבנות בתים, או זה לבנות מנהרות, תחליטו אתם, כן? כלומר, אנחנו לא אמורים לספק חומרי גלם לאויבים שלנו, שבאמצעותה, או סתם לגלם, ירצחו אנשים, ירגו אנשים, יעשו את זה. זה מה שכתוב פה, נכון?
לא אומרים טלינה.
מה? לא עושים טלינה, זה בדעות, אנחנו יודעים למה זה הולך, אוקיי. שואלת הגמרא, אי אחי אפילו מרי וחצי עיני. אומרת הגמרא, אז לפי זה, שיהיה אסור לא רק למכור להם הששיות של ברזל, זה גם שמה יהיה אסור למכור להם? כל דבר שעשוי מברזל, הם יעשו לו הסבה. זה מאוד מזכיר את יונתן ושאול, כן? אתם יודעים שיש המון גניבות מתכת בארץ. גנבו שלטים בכבישים, כן? אז הגמרא אומרת, למה רק השלשיות של ברזל? עוד חומרי גלם. אל תמכור להם מאדרים, כל דבר שהם יכולים להסב אותו לנשק. אז אומרת הגמרא, אמר רב זבי, בפרזלה הינדואה. כן, מה זה הינדואה? זה אינדי, הודי. כן, אומר, שהיא פרזולה הינדואה של ארץ הודו שאין עושים אותה אל כלי זין. יש חומר גלם מיוחד שמשמש לכלי זין, אז אותו אסור. אבל המאדרים מעשויים בחומר גלם אחר. זה מותר, ככה אומר רשי. ואז הגמרא אומרת משפט מחץ, שנראה בהמשך בלי נדר, אם נספיק כמה להשתמש בו, והעידנה דקמה זבנינה. למה חזרנו בכל הסוגיות שלנו? אתה לומד אסור, ואז אתה מגלה שתראים, נכון? אז מה הגמרא אומרת? לא מקפידים על האיסור הזה, דיינו, אנחנו מספקים חומרי גלם, ששיות של ברזל, לפרסים, זה אסור. אז פה הגמרא אומרת דבר מדהים, אמר רב אשי, בפרסאי, ואם הגענו אי לבן. מה היתר? למה אני יכול לספק להם את זה? הם יצרו כלי נשק, אבל עם הכלי נשק האלו הם מגינים עלינו. שימו לב לתודעה הזאת. אתה מתייחס למשטרת לונדון או צבא אנגליה כמי ששומר עליך או שאתה נגדו?
אם אני שם.
אם אתה שם, כמובן, כן. הם היו שם, הם היו בפרס. אני אומר, זה רק מעניין מאוד לראות את התפיסה שהם לא תופסים את השלטון כעוין להם או כנגדם. יהודי בגרמניה הנאצית לא אמרו שהם מגינים עליי. כלומר, זה אומר משהו לתודעה שלהם. אני אגיד ככה, הם כנראה יהודי בבל די הרגישו טוב בבבל. הם הרגישו די מוגנים.
יש שאלה של יהודים, כן, היו יהודים שכן תמכו בנאצים של 30, חשבו שגרמניה יהיה חזק, והיו יהודים שהיו אנשי עסקים שכן תמכו בנאצים, אז אני יכול להבין את זה.
הם היו תמימים, כן.
היו העיר.
אבל הנטייה של יהודים שגרים בארץ זה להזדהות עם הארץ. בוא נגיד ככה. יש עוינות בינם אולי לבין החברת הרוב הגויים, אבל גם יש, בסופו של דבר, הם חיים ביחד. כלומר, המשטרה או הצבא, הם כאילו מגינים על כל מה שנמצא, כן? עכשיו אני אומר, בבבל ספציפית, התיאורים שיש לנו בספרות גאונים, זה שסך הכל בתקופת הגמרא היה יחסית שקט. היו התפרצויות לפעמים של בעיות. בסך הכל הם הרגישו די בנוח, אז באמת זה משפט מאוד מדהים, אבל השאלה היא עד כמה לקחת את המשפט הזה. אז הם מגינים עליי, אז אוקיי, אני יכול לתת להם הכל, כן? כאילו על מה נאמר, על מה לא, אני אומר, בוא נגמור את הסוגיה על המשנה, ואז מה שנספיק בראשונים, ראשונים ידונו, כאילו יש כאלה שיחבקו את המשפט הזה, איזה יופי שיש משפט כזה, כן? אז מותר, יש אחד שיגיד לתת להם הכל, מגינים עליי, כן? יש ראשונים שיגידו להגביל את זה רק למה? למה שקשור להגנה, כן? רק לציוד של שוטרים, לציוד צבאי, כן? אוקיי.
באירופה, לפני 150 שנה,
המשפחות היהודיות
עשירות,
מורות
של
אדומה, היו מנהלים את הצצבות של כל העמים שלו. כן? וואו. אפילו יהודים היו מתפלל בשלום הקיסר, נכון? סיפרתי לכם מה סבא שלי פעם סיפר לי, אבא של אבא, אני לא כך יודע, זה סיפור אמיתי או בדיחה, אבל הוא אמר שהיו עושים, נותן תשואה למלכים, לקיסר עם אח שמו וזכרו. הקיסר ניקולאי, מח שמו וזכרו. אוקיי. לא, אבל כאילו, יהודים בארצות שונות, מתפללים לשלום מלכות, כאילו, באמת, כאילו. בוא נגיד ככה, כשאין שלום מלכות, גם לא טוב ליהודים. כל פעם שיש צרה למדינה, היהודים יכולים לסבול, כן? טוב, אנחנו מתקדמים. עכשיו אנחנו חוזרים למשנה. אז חזרנו עכשיו למסחר בבהמות. איפה אנחנו? אנחנו במשנה ביהודה לדמות ב'. שם המשנה אומרת, ובכל מקום אין מוכרים להם בהמה גסה, עגלים ושיחים, שלימים ושבורים. רבי יהודה מתיר בשבורה. יש פה, קודם כל, תלה כמה אומרים, לא מוכרים שום דבר, גם אם הם עדיין צעירים ולא רואים למלאכה. וגם אם הוא לא יכול לעבוד, לא בגלל הגיל, אלא בגלל מה? כי הוא מקולקל, הוא מפונצ'ר, כן? ורבי יהודה מתיר בשבורה, זה אומרת הגמרא, תניא, רבי יהודה מתיר בשבורה מפני שאינה יכולה להתרפות ולחיות. ולכן מה? אם לא יכולה להתרפות ולחיות, אז אומר רשי, זה משהו מוכר, הוא מסתום אל שחיטה זבנה, ויוד וכך, לא מה שאלה ולא חזי לישראל, בי עובד כוכבים, ותי פוקחור במיני, וזבונה שלמה. כן? אז רשי פה אומר שני דברים. קודם כל רשי אומר שזה נועד לשחיטה. אז חזרנו להיתר שמותר למכור לגויים, אם זה מיועד לשחיטה. כן, ראינו את זה רב הונא זוכרים בתדבר עמוד א', שרב הונא זבין ההיא פרה לעובד כוכבים, ומה הוא ענה לרב חיסדא, אמור לשחיטה זבנה. ועסקנו שם קצת בשאלה למי ההיתר הזה ניתן. לרשי לכל אדם, זוכרים? האיסור של המשנה לדעת רשי זה רק בהמות טבעות. אם הבן אדם אומר לך במפורש, כן? שהוא הולך להשתמש בו למלאכה. ראינו שהרמב"ן חושב שמדובר שם בקצב. אוקיי, בקצב, הוא קונה לשחיטה, כן? כאן מה שרשי מסביר, את רבי יהודה אומר, מי קונה בבעל חי שהוא לא יכול לעבוד איתו, ואין סיכוי שהוא יעבוד איתו? רק מי שרוצה לשחוט אותו. עכשיו, אבל רשי שאל שאלה נוספת, אבל אנשים לא יודעים, אבל יש פה הרי גזרה, כל מה שאמרנו במשנה הזה, אתה לא עושה רק במקומות שהטעם שייך, אלא בגלל שיש טעם בחלק מהמקרים, אז יש איסור גורף, אז שנאסור בגלל זה, אז מה רשי אומר? רשי אומר שרק טמבל קונה בהמה שהוא רוצה לשחוט אותה, והוא משאיר אותה אצלו הרבה זמן, למה? היא עולה כסף, צריך לתת לה אוכל, כן? ולכן הוא אומר, מי שקונה שבורה על כורחי, שמה הוא מתכוון לעשות? לשחוט מיד. ולכן גם אין את החשש שאנשים יתבלבלו. אוקיי, ממשיכה הגמרא ושואלת, אמרו לו, אבל לא מרביעין עליה ויולדת, וכיוון למרבים עליה ויולדת, עד עוד ישוריה. כלומר, ההנחה שרק ישחטו אותה היא לא נכונה. הבעל חי יכול לשמש לכמה דברים. יכול לשמש לעבודה. אז זה יצא מהמשחק, כי הרגל שבורה. אבל בעל חי משמש גם לפריון, שיהיו לו עוד בעלי חיים. בעל חי יכול לשמש כמובן כאמור לשחיטה. מיני לך שהוא רק קנה אותו לשחיטה, אולי הוא ישר אותו, ואז חזרנו לגזרות של האיסור. אז על זה אומרת הגמרא, מה הוא ענה להם? אמר להם, כשתלד, זו התשובה שלו. מה זה כשתלד? תאסרו אותו כשהיא תלד. אבל מה? ככה מפרשת הגמרא, אלמה לא מקבלת זכר. פה הראשונים אומרים, הכוונה שבגלל שהיא שבורה, אי אפשר להרביע אותה עם הזכר. אומר רש"י, אני קורא, וכשתלד תאסרו, זה לא תלד לעולם. עכשיו רש"י לא מסביר למה היא לא תלד לעולם, האם כי היא תריפה? התוספות מתעקשים שהיא לא תלד לעולם, אומרים תוספות, אלמה לא מקבלת זכר, לאו משום דסבר תריפה אינה יולדת, כן? אלא דלא מקבלת זכר, כי למשמע לישנה, אני לא כמר אלמה דלא ילדה. פשוט פיזית אי אפשר להרבה אותה. יש דיון גדול בראשונים פה, בעקבות הערה של הרייבד, ומה עם זכר שהרגל שלו שבורה? אז הרייבד כותב שדעתו דברי רבי יהודה לא נאמרו על זכר, ולכן זכר שבור, גם לפי רבי יהודה בן בטר אסור למכור אותו. היתר הזה הוא רק בפרה, בנקבה. מה עשיתי לו טוב? כן. זה לא אני.
קודם כל, האיסור של מלכת אם זה החשש ששבא, נכון, או שמחמר, או הולך לחמר, לא יודע מה. למה אנחנו דואגים לדור השני?
לא, אנחנו דואגים שמו ישר אותו.
בסדר, אבל עדיין, הבאים אז הוא לא דואגים
ש... אבל אנחנו עושים גזירה, והמה הזאת, כמו שגזרו מכירה, אטו שכירות.
זה אני יכול להבין, אבל זה אמרו לא.
בהמה שלא משאים אותה, אין גזירה. בהמה שמשאים היא בגזירה.
אני לא אומר גזירה שבועה בפתרות אותו שלימה, היא אומרת... חשש, דור שני. מה החשש
של
דור
שני? זה כתוב דור שני. אני לא יודע מה אתה
אומר. יאשר אותנו, זה לא בעיה
ש... אז ממילא זה נכנס בגזרה, שלא מוכרים בהמה לגוי, שהבהמה תהיה אצלו. כלומר, לא רק, אני גם אגיד אחרת, אם זה נועד שהיא ירביע אותה והיא תלד, היא עובדת אצלו, זו העבודה שלה. יש כאלה שהעבודה שלהם הוא ללדת. בסדר, זה הכל גזירות פה, אני כבר נכנס לזה, אבל הוא נכנס בגדר הגזירה. לא טוב.
כמו חסיד, לא כתוב, שגוזרים זה אף זה, לא כתוב.
אני לא יודע להסביר יותר טוב. כי תתלונן לרבינה ורבשית, בסדר? אני לא יודע. בסדר, בואו נתקדם, אוקיי? בן בטרה מתיר בסוס. בואו נחזור למשנה, פה צריך לעשות ציפה עבודה על המשנה, בסדר? למה הוא מתיר בסוס? עזרה שאלה משנה אומר, סוס לא נועד לעבוד. מה הייתה כל הגזרה? הגזרה הייתה שהבהמה שלך תעבוד בשבת. זו הייתה הגזרה. וסוס הוא לא עובד. סוס נועד לרכוב. במילים פשוטות, הבהמות שנאסר זה טנדרים, זה טרקטורים, אבל סוס, סוס זה הונדה סיביק חדשה, כן? אתה רוצה יותר טוב?
לא
עושה את זה. הוא לא נועד לעבוד, הוא לא... אני אגיד ככה שבעולם שלהם, בעולם שלהם סוס נועד לרכוב עליו. הוא לא נועד לעבוד. עכשיו השאלה היא, אבל גם לרכוב זה אסור בשבת. אז מה אומר לנו רש"י? זה רק איסור דרבנן, כי חי נושא את עצמו. ופה תראו תוספות בי"ד עמוד ב', אני חוזר למשנה. רבי יהודה בן בטרה, בן בטרה, סליחה, מתיר בסוס, אומר רש"י, שאין מלאכתו אלא לרכיבה או רכיבה שבותי ולאו מלאכי, משום דחי נושא את עצמו, לא אכפת לה, נהיה תהילה שילה או להזכירו. מקסימום, הוא ישיל אותו, והוא גם לא יעבור על האיסור מדורייתא של שביתת בהמתו. עכשיו פה תוספות מפנים לגמרא בשבת. בואו נראה את התוספות. בן בטרה מתיר בסוס, פרש הקונטרס, שזה לרכיבה בעילי, כיוון שאין מלאכתו אלא ברכיבה, ואין ברכיבה חיוב חטאת אלא שבות, ולא דק, אומרים תוספות. זה ודאי במיוחד לרכיבת אדם, אמר בפרק המצמיע, אפילו רבנן מעודו דלק החיוב חטאת, בשביל דחי נושא את עצמו. תוספות מפנים לגמרא בשבת בצד ד', ששם יש מחלוקת על מי נאמר חי נושא את עצמו. האם הוא נאמר רק על בני אדם, או אם הוא נאמר גם על בעלי חיים. ומה שהגמרא אומרת שם במפורש, ותוספות פה מצטטים את זה, שגם חכמים מודים שחי נושא את עצמו, זה רק איסור דרבנן, ולכן הם מתירים למכור סוס שנועד לרכיבת אדם לגויים, וכל המחלוקת שבין בתירא וחכמים היא על הסוסים שמרכיבים עליהם בעלי חיים. אנשים יוצאים לציד, אז יש להם ציוד לסחוב אותו, כן? חלק מהציוד ההתקפי זה בעלי חיים שהם התקפיים. עופות, עופות ההתקפה ודברים כאלה.
סוס זה גם יכול להיות לצבא.
אז אנחנו מיד נראה את זה בגמרא. בסדר? ואני יכול להגיד מבחינת... פרשת שבוע, סוס פרו. מה זה סוס פרו? סוס פרו זה טנקים של פעם, זה נגמשים, כן? זה רכב שנוסע מהר. אני יכול להגיד, פעם ראיתי תמונות מאיזה קבר של איזה פרו, כן, במצרים. אז יש שני אנשי צוות למרכבה. זה כמו טנק. איש צוות אחד שהוא הנהג, איש צוות שני שהוא...
מחיצים.
הוא התותחן, בסדר, הוא יורה חיצים. הוא נוסע לא מהר, הוא יורה, כן? ברור שסוס הוא גם כלי מלחמה. אבל כרגע אנחנו בתוך הגמרא בשבת, שהגמרא בשבת אומרת שכל מחלוקת בין בתירא וחכמים, זה מחלוקת על סוס שלא מיועד לרכיבת אדם. כמו חכמים מתירים רכיבת אדם. ולכן התוספות אומרים שהפירוש של רש"י בעבודה זרה הוא לא מדויק, כי רש"י פירש שהמחלוקת היא על סוס שמיועד לרכיבת אדם. אוקיי? ולא דק, דוודאי במיוחד לרכיבת אדם, אמר בפרק המצניע, ואפילו רבנן מאוד הוא דלק החיוב חטא בשם דרכי נושא את עצמו. ולא פליגי אלא בסוס המיוחד לעופות. התוספות מניחים, זאת הנחה קלאסית של תוספות, הנחה של בעלי הדיאלקטיקה, שהגמרא בשבת צריכה להתאים לגמרא בעבודה זרה. אבל האמת היא שמי שקורא את פשט הגמרא בעבודה זרה, הוא לא שומע כלום שמדובר פה על סוס לעופות, כאילו, זה הוקים את הדי צרה. בהמשך, נתקדם בגמרא, ואז נוכל לראות איך הרמב"ם פירש את היחס בין הגמרות. הרמב"ם מבין שהגמרות חולקות. הגמרות חולקות בפרשנות של מחלוקת בין בתירא וחכמים. הגמרא בשבת העמידה את המחלוקת במיוחד לרכיבת עופות, במיוחד לרכיבת אדם, לכולם מותר למכור לגויים, וזה כנראה מודל אחר, כן? זה דגם אחר של סוס. ופשט הגמרא בעבודה זרה, שאין הבדל ביניהם. כאילו, איפה כתוב פה בעבודה זרה? משהו צריך לדעת את שבת בשביל זה, כן? בכל מקרה, לפי התוספות, בואו נראה, סוס המיוחד לאדם מותר גם לתנא קמא במשנה. רבי יהודה בן בתרא, סליחה, התיר אפילו לרכיבת עופות. ועכשיו, לפי תוספות, לרכוש דעה שלישית. הדעה השלישית היא בסוגיה, בט"ז עמוד א'. בן בתרא מתיר בסוס, תניא, בן בתרא מתיר בסוס מפני שהוא עושה בו מלאכה שאין חייבים עליה חטאת. וזה מה שכבר ראינו. ורבי, זו הדעה השלישית לפי תוספות, רבי אוסר מפני שני דברים. אחד, משום תורת כלי זין, זה מה שאתה אמרת, ואחד, משום תורת בהמה גסה. כלומר, לפי דעת רבי, הסוס גם נאסר מצד שהוא, האיסור, שכלומר, כל מה שלמדנו בתחילת השיעור היום, האיסור למכור כלי נשק, זה רכב צבאי. כמו שאסור למכור ציוד צבאי, אסור למכור סוסים. והסבר שני, הוא כלול בגזירה של הבהמות הגסות, שהוא הבעיה של שבת. יש פה בסוגיה כל הזמן שתי גזירות שונות לגמרי. גזירה אחת שהיא קשורה בנשק, בציוד צבאי, וגזירה שנייה שהיא בגלל השמירה על השבת עם הבהמות. זה שני דברים שונים לגמרי. הסוס, לדעת רבי, נופל בשניהם. ככה אומרת הגמרא. כשהגמרא קצת התקשה להבין את זה, אבל היא דורשת ביאור, כאילו, איך זה נופל תחת שניהם? כן, אז אומרת הגמרא, אני מקריא. וישלמה תורת כלי זין איקה דקטיל בסוכיפי. כן, אומר רש"י, מלמדהו להרוג בידו את הנופלים במלחמה, כלומר אפשר להשתמש בסוס ככלי הרג גם כן. חלק מהתרגולות של כלי הרקם זה רכב קרבי משוריין, כי בטנקים היה לנו תרגולת, אם אתה רואה חירניק שרוצה לראות עליך, תנסה לדרוס אותו. כן, כי זה בעצם מה שמתואר פה. אז זה כלי נשק. אז זה בא מהגזירה של הציוד הצבאי. אוקיי, אבל שואלת הגמרא, אלא תורת בהמה גסה, מה? כאילו, איזה מין בהמה גסה? יש שואל רש"י, אני קורא את רש"י, כמו איסור טעם, מכירת בהמה גסה, מה היא? הלא אבין מלאכה דחייב חטא, זו משום נסיוני, כמו, הם לא היו משתמשים בסוסים לאותם מלאכות, כמו הבהמות הגסות, אז למה, איך הוא נכלל בגזרה? ועל זה מתרץ את הגמרא, אמר רבי יוחנן, לכשיסכין, מתחינו בריחיים בשבת. כלומר, כשהסוס הוא כבר מודל ישן, אתם יודעים מה עשו לטנק שלי כשהוא הסכין? מכרו אותו לאפריקה. לאפריקאים. מילואים אחד, המתק שלי לא מגיע. אז הוא אומר לי, עשיתי אימון טנקים לאפריקאים, אז שחררו אותי מהמילואים האלו, כאילו. ואז העבירו את כל... כאילו, עזבנו את השריון. לפעמים עשינו את המטרות, פשוט יורים עליהם. ומה שהיו עושים אז, הסוס לא יכול יותר... אז מרבים אותו להגה, ליחידה אורפית, כן, מה הוא עושה? הוא מתחינו בריחיים. אז אני אמכור את הסוס, שלמה זה כמובן הסבר מאוד לא פשוט, ההסבר הזה, תגידו לי אתם. למה זה הסבר לא פשוט? כי מה כל האיסור של, של מחירה של בהמה גסה לגויים? תגידו לי אתם. הרי אחרי שהוא נמכר לגויים, מה הבעיה? שיעבוד בשבת. אז כל הבעיה היא... על התפר, על התפר, על הנסיוני, שהוא ישמע את הקול שלך. מה, אתה מוכר סוס שבעוד 20 שנה הוא יהיה בהגה, במילואים, כאילו, מה חייבים להגיד? בלומדס, תגידו לי, קצת לומדס בשיעורים האלו, כן? מה חייבים להגיד? שבגלל הנימוק של נסיוני, הם גזרו שאסור למכור בהמה שהיא תעבוד. ואחרי שגזרו, אז כל מי שיעבוד, כלול בגזרה, ולא כל פעם בודקים, אם יש את הנימוק. אבל האמת היא, זה לא כך פשוט מה שאמרתי. למה לא כך פשוט? כי על מה בנויים חלק מכל היתרים בסוגיה? אין מה לשחיטה. על מה זה בנוי? כי הנימוק לא תופס. כמו, מבין את הבעיה? מצד אחד, אנחנו כל הזמן, הטעם מאוד רחוק. אבל כאילו ברגע שאין את הטעם, הם מתירים. מצד שני, אומרים לך, הוא כלול בגזרה, אז לא ברור לי הנוסחה, אני אומר דוגר, לא מספיק סגור, על הנוסחה של בסופו של דבר מה. מה שכן אומרת הגמרא, שימו לב שלפי בן ותרה אסור גם סוס שמיועד לרכיבת אדם. אז לפי תוספות יוצא שכמה שיטות יש? שלוש. תנא קמא במשנה אסרו, התירו לרכיבת אדם, אסרו סליחה לסחוב ציוד עופות. נכון? בן בתרא התיר אפילו עופות, ורבי אוסר אפילו יועד לרכיבת אדם. יש שלוש שיטות, נכון? לפי רש"י, מה נראה בסוגיה, שכמה שיטות יש? שתיים. תנא קמא של המשנה ורבי נראים אותה שיטה, נכון? עכשיו תראו מה אומרת הגמרא, אמר רבי יוחנן, הלכה כבן בתרא. הלכה כבן בתרא, אז מה אנחנו צריכים אבל לשאול? איזה בן בתרא, אוקיי? אבל לכאורה, אם הלכה כבן בתרא, אז מה הדין צריך להיות? שמותר. אבל פה אני חוזר על השאלה, אם רש"י אומר שבן בתרא זה מיועד לרכיבת אדם, אז יכול להיות שבן בתרא לא מתיר מה? לציוד. אם אני אומר שכמו תוספות, שבן בתרא התיר אפילו לסחוב ציוד, אז הוא יתיר לגמרי. אתם יתיר? מה מעניין פה? שכשאני הולך לרמב״ם בפירוש של המשנה, הרמב״ם כותב שאין הלכה כבן בתרא. סליחה, אבל כתוב בגמרא שההלכה כבן בתרא. אז אני מקריא לכם את דברי הרמב״ם. הרמב״ם מביא את זה בחוד שבת. בפרק כף, הלכה ד', הרמב״ם כותב ככה, הלכה ג', כותב הרמב״ם, אסור למכור בהמה גסה לגוי. ואני מדלג. ובן בתרא אומר, שהסוס שנוסעים עליו הציידים, עופות הציד, מותר למכרו להם, לפי שהוא סובר, החי נושא עצמו אפילו בהמה ועוף, וחכמים אומרים, אדם בלבד הוא שאומרים בו חי נושא את עצמו, ואין הלכה כבן בתרא. ואין הלכה כרב יהודה, אבל שאר סוסים מותר למכרם לגוי, לפי שהם ידועים לרכיבת אדם בלבד. שימו לב מה... מה הרמב״ם עושה פה? הוא אומר, אין הלכה כבן בתרא, אבל מותר למכור סוס לרכיבת אדם. עכשיו, איך זה בדיוק, איך הפאזל שלו נוצר? איך נוצר פאזל שמותר לרכיבת אדם, וזה נחשב אין הלכה כבן בתרה. כמו תוספות, אבל לפי תוספות זה... אבל גם צריך להסתדר עם זה שהגמרא אמרה שהלכה כבן בתרה, בסדר? אתה איתי? אז אני אגיד לכם מה הרב רבינוביץ' מציע, בואו נשמע את דעתכם, אם זה נראה לכם. הרב רבינוביץ' טוען שהרמב״ם חשב שהגמרא בעבודה זרה חולקת על הגמרא בשבת, וכשהוא אומר אין הלכה כבן בתרה, הוא התכוון לבן בתרה של שבת, וכשהגמרא אמרה הלכה כבן בתרה, היא התכוונה לבן בתרה של עבודה זרה. זה נראה לכם? אתה עושה פרצוף, זה לא כך חשוב. בואו נתקדם. לא, זה ההגדרה שלו. והוא טוען ככה, הבן בתרה של שבת מתיר אפילו לעופות, וזה אין הלכה כמו. אבל פשט העבודה זרה, איפה מי שמע פה על עופות בעבודה זרה? אז פשט העבודה זרה, שבן בתרה מתיר לאדם, וזה הלכה כמו. בפועל יוצא ש... אם אתה אומר כמו התוספות, אתה תגיע לאותה מסקנה. אבל ההבדל ביניהם הוא אם אתה דיאלקטיקן שמשווה סוגיות, או אם אתה... הייתה להם אותה תפיסה. התפיסה גם מאוד הגיונית. מה בעצם התפיסה? גם של תוספות וגם של... כבר תוספות לא יצא כך. לפי תוספות איזה פסק יצא? שאותר אפילו להופעות. עכשיו, בוא נבין את ההבדל, כן? כלומר, בעצם לפי הרמב״ם יוצא, זה ההיגיון שלו, שאני מתיר סוס שמיועד לרכיבת אדם. כי הוא לא קשור בכלל לתחום של בהמה גסה. הוא לא עובד, כן? זה מותר, בסדר? לפי תוספות, בסופו של דבר, זה לא יצא ככה בפאזל, כן? אוקיי, אחר כך אנחנו מתקדמים. בסדר, אומרת הגמרא, ויגי, לקחתי לתשומת ליבי. היא באה אלו שור של פתם מהו. מה זה שור של פתם? אומר רשי שפתמו ושמן מאוד ואינו רואי למלאכה. כן, איך מגיעים למקרה של שור של פתמו? הוא מאוד מזכיר את שבורה. בשבורה מה היה הדין? הוא לא רואי לעבוד. גם שור... פתר, הוא לא יכול לעבוד מרוב שהוא שמן, אוקיי? כלומר, היות וכל האיסור הוא בגלל שמירה על השבת, אז אם יש בהמה שלא יכולה לעבוד, מה הדין שלה? אז הגמרא כאן, אבל נכנסת לדיון, האם באמת זה דומה למחלוקת של רבי יהודה וחכמים על שבורה? אומרת הגמרא כך, תיבאי לרבי יהודה, תיבאי לרבנן. תיבאי לרבי יהודה, כאן לא קשר לרבי יהודה לבשבורה, זה לא עתי לכלל מלאכה. היא אף פעם לא יכולה, זה שבר כזה שלא ניתן לתיקון. ולכן גם מה ברור שהיא מיועדת למה? אני חוזר לרשי קודם, היא מיועדת לשחיטה, נכון? אבל היידי חימה שלי, עתי לכלל מלאכה, ומה צריך לעשות לשור שמן שלא יכול לעבוד ברוב שומן? דיאטה. אם הוא יעשה לה דיאטה, היא יכולה לעבוד. אז אולי זה לא כלול בהקשר של בן בתרה, כי זה בהמה שראויה לעבוד. בסדר, כמו שראינו קודם בסוס זקן, שהוא יתחינו ברחיים. כלומר, כל עוד שיש פוטנציאל שהוא יעבוד, הוא כלול בגזרה. כאילו, בעצם מה השאלה? אני אדבר עוד פעם בריסק. אני צריך להגדיר אם הבהמה הזאת היא בהמה שמיועדת לעבוד. לא אכפת לי אם היא תעבוד היום או בעוד חודשיים. כלומר, סוס מיועד לעבוד ברחיים לזקנותו. שור פתם, אולי הוא נחשב מיועד לעבוד, זה כלול בגזרה, הוא לא דומה לשור שבור. תיבא עודין, אפילו לרבנן, לא כעשרי הטעם, אלא דסתמי לב לשחיטה. כלומר, כאן, קי, אבל היי דסתמי לשחיטה, קי אפילו רבנן שר. עושים עליהם מה הגמרא אומרת פה, זה משפט מאוד מעניין. הגמרא אומרת, שלמה רבנן עושים בשור שבור? כי הוא בסתם לא מיועד לשחיטה. למה הוא לא מיועד לשחיטה? כי הוא נבח, הוא לא כל כך, אין לו הרבה בשר. שימו לב לטענה, רשי אומר, לאו לשחיטה קיים עד כחושה. כלומר, היות והוא לא, קצב טוב, לא יקנה, זה לא חתיכת בשר טובה, קיצור, סליחה על המילים האלו, כן? ולכן, אז למה קנו אותו? כנראה בשביל ולדות. כאילו מה שהגמרא קודם שאלה, אולי זה לבלדות, מה שחכמים שאלו, זה הנימוק, חכמים חושבים ששור שבור מיועד לבלדות. כלומר, הוא מיועד לעבודה, אני חוזר, הטענה קודם. הוא עובד בעמדת בלדות, זה העבודה שלה. כן? אבל, היי דסתמי לשחיטה קאי, כמו מה היה ברור להם, למה שבדם יקנה שור שמן, שהוא לא יכול לעבוד עכשיו? כי הוא רוצה לאכול אותו, והוא ראוי לאכילה. אוקיי, זה אומרת, הגברה תשמע, דאמר רב יהודה, אמר שמואל, יש בו סיפור מאוד משונה בגמרא. שבית רבי היו מקריבים שור של פתם ביום עידם, חסר ביום עידם. מה הם היו צריכים לעשות בית רבי? רבי הוא הוא צריך לשחד את המלך. או כשיש למלך יום עד, מה הוא חייב לשלוח לו?
דורון.
כאילו, כולם מצפים, גם היהודים, כשיש יום עד, עכשיו חזרנו לגזירות יום עידם, נכון? איך יהודי חי במקום כזה? עכשיו תראו מה הגמרא מספרת שרבי היה מוכן להשקיע בשביל זה. אז קודם כל, מה רבי היה שולח בדורון? הוא היה שולח שור של פתם. למה לדעתכם היה שולח שור של פתם? אז אומר רש"י, מקריבים מס ודורון למלך, שור של פתם, עבודת ביזיון הייתה. אמרו לו לשלוח שור, או לא אמרו לו איזה. אז הוא שלח אחד שאי אפשר להקריב אותו. למה? כנראה גם גויים לא חושבים ששור שמן זה מכובד, כן? אז מצד אחד הוא עומד בגזירה של המלך שצריך לתת לו שור, מצד שני זה לא שור שאפשר להקריב. שימו לב, המלך לא מתעצבן אם הוא מקבל שור שמן, אם הוא אמרות שהוא לא יכול להקריב. למה? יראו פה ראשונים, רמב"ן אומר את זה ואחרים, שאיך הוא יתגבר על גזירת יום עדם? כי יש למלך הזה הרבה בהמות. מה, הוא צריך את השור הזה כי אין עוד מה להקריב? הוא לא יקריב אותו. כלומר, מבחינתו זה חטאים צריך לקבל קצת מתנות. בסדר? זה כמו ילד שעושה מסיבת יום הולדת ומביאים לו מתנות. בסדר? אז המתנות זה מתנה, בסדר. כמו אני חורה, מה משמע בדברי הרמב"ן? שזה אמור להיות מותר בגדרי דיני יום עידם. ודאי, מה רבי ניסה לעשות? לצאת מזה. אז תראו מה הוא עושה. חסר דלת ריבבן. אומר רש"י, מה זה דלת ריבבן? הוא שיחד את המלך, או את הרשויות, בארבע ריבועות ממון. זה סכום עתק. לבטל שלא יקריבו ביום עידם. למרות שלכאורה הוא לא מיועד להיות קרב ביום עידם, לפי הפירוש של רש"י, אבל אתה עושה פרצוף עליי או על רש"י? עבודת ביזיון הייתה. מה הכוונה עבודת ביזיון הייתה? איך אתה מבין את זה אחרת? מה? זה ביזיון לתת שור פתם? בכל מקרה, אבל לא יקריבו. אבל זו השאלה פשוטה. אם הם לא מקריבים כאילו שור פתם, למה צריך לשחד אותם? שהם לא
יקריבו.
הפירוש בהכנה. כלומר, רבי עשה עבודת ביזיון לתת למתנה טובה. כלומר, אתה מבין אחרת ממה שהסברתי. שהעבודת ביזיון, שרבי נתן את זה כי הוא רוצה לתת לו משהו טוב, לא כי הוא רוצה לתת לו משהו שלא יכול להקריב אותו. אוקיי, אני שומע. צריך להסתכל על פעם בראשונים, אם אני לא זוכר כרגע, אם פרשו אחרת. בכל מקרה, ורבי משחד אותם. לשם מה, זאת אומרת הגמרא, בוא נראה. חסר דלת ריבבן שאין מקריבים אותו חי, אלא שחוט. זאת אומרת, מה הוא עשה? הוא נתן להם הרבה כסף כדי שמה? רק שנייה. שהם מקריבים אותו היום, אלא למחר. סליחה, שידחו אותו ביום. חסר דלת ריבבן שהם מקריבים אותו חי, אלא שחוט. נתן להם עוד כסף. מה הייתה המטרה של עוד כסף? לא רק שזה יהיה מחר, אלא מה זה? שהוא יוכל לתת אותו כבר שחוט, כך אני מבין. אלא שחוט הכוונה שהוא יכול לשלוח להם כמה קילו של בשר, אבל הוא כבר נותן אותו שחוט. אז בטוח הוא לא הולך להסתבך עם מה? עם יום עידן, עם הקרבה. חסר דלת ריבבן שהם מקריבים אותו כל עיקר. בסוף הוא גם נתן להם, בעצם מרוב שוחד, אמרו טוב, השוחד יותר טוב מהמתנות. כל כך, הגמרא מנסה להביא את ההתנהגות של רבי. מה הייתה עם זה? לאו לי שום דימה עתי לשהוא יהיה. כלומר, מה הגמרא מנסה להבין? למה רבי ניסה מה לעשות? אז מה התשובה שהגמרא מציעה? כי מה רבי פחד? שהבהמה תהיה אצלם, אבל איזה איסור הוא יעבור? שלתת בהמה גסה לגויים. שימו לב, יש לי פה מפגש בין שתי מערכות איסור. מערכת אחת זה, וואו, יום עידן. מערכת שנייה, זה אסור לתת לגוי, בהמה גסה. עכשיו, מה שהגמרא איכשהו מניחה, בלי שהיא מסבירה מספיק, לכן צריך את הרמב"ן או ראשונים אחרים, שהוא לא חשש לגזירת יום עידן. אבל הוא עדיין חשש לאיזה גזרה, אתה נותן לגויים, באמת, אסור. אז הסיבה שהוא שיחד כדי שישחטו אותה, זה כדי לא לעבור על האיסור של בהמות. אז מה זה מניח? ששור פתם, יש בו את האיסור, כלומר לא שוחטים אותו מיד, אלא משאים אותו. בסדר? זה מה שהגמרא מתכוונת, לאו משום דין מעתי לשרוי. אבל הגמרא הזה דוחה, למה? כי היו פה כמה שלבים של שוחד. לו הדבר, מה שהגמרא מנסה להבין זה, אם הוא מעוניין למנוע את האיסור לתת בהמה גסה לגוי, איך הוא הצליח, מתי הוא הצליח למנוע את הדבר הזה? רק מתי? ששחטו אותו. אז מה הוא עשה בשלב הראשון? על כורחי, שזה לא ההסבר של ההתנהגות שלו. כמובן, אנדרו, אתה איתנו? ככה? אתה לא מבין בשוחד? איך אתה מסתדר? לא, אתה מבין? רבי משחט השלטון פעמיים. בפעם השנייה שהוא משחט השלטון, הוא מציל את עצמו מהאיסור של לתת לגויים בהמה גסה. אז הגמרא אמרה, אולי זאת הסיבה שהוא שיחד. סימן שאסור לתת לגויים שור פתם. אבל הגמרא תיתן מיד, היא תגיד, אז למה הוא שיחד? מה הוא הרוויח בפעם הראשונה שהוא שיחד? הרי זה לא מנע את האיסור הזה. אז כנראה שכל ההתנהגות שלו לא יכולה להיות מוסברת כדי למנוע את האיסור של בהמה גסה. בוא נראה את הגמרא בפנים. עומד הגמרא ככה. וליטיימי, כשאין מקריבין אותו היום אלא למחר, מה איטיימי? עכשיו פה יחלקו הראשונים. הרייבד נתן פה פירוש, הרמב"ן כל כך נבהל ממנו שהוא יורה בו כיפת ברזל. הוא אומר, אי אפשר אפילו להגיד את זה. גם הרשב"א אומר, הרייבד אמר משהו שאסור להגיד. אני אגלה לכם מה הרייבד אמר, אוקיי? הרייבד חשב שהפעם הראשונה נועדה למנוע את האיסור של יום אדם. מניגוד לרמב"ן שחשב שמראש לא הייתה פה אף פעם בעיית יום אדם, הרייבד חשב שזה נועד למנוע את יום אדם, ועל זה הוא מפרש את שאלת הגמרא הזה, שזה שהוא פתר את יום אדם, אבל אם הוא לא פתר את בעיית לתת בהמה לגוי, אז למה הוא יתאמץ לפתור את בעיית יום אדם? ובלשון של הרייבד, אם עדיין זה אסור, אז למה שיחדת ב-40,000 כדי שלוריד אחד מהאיסורים? זה עדיין אסור. אז זה קופצים עליו כל הראשונים, מה הם אומרים? שווה לשחד ב-40,000 שיהיה איסור אחד ולא שני איסורים. עכשיו, צריך להבין, הרייבד, אולי, האם הרייבד חשב שלא נורא, כל עוד שזה אסור באיסור אחד, לא נורא שזה אסור בשתי איסורים? או שהיה הרייבד חשב שזה לא מצדיק שוחד? כאילו, שוחד זה רק אם אתה יוצא מוצר. אבל זה מחלוקת גדולה, כמו לפי דעת הרייבד, השוחד הראשון נועד למנוע את בעיית יום אדם. בכל מקרה, אומרת הגמרא, לרבי מעיקר מילתא ביי, וסבר יעקר ועתי פורטה פורטה. כי מה רבי בעצם, מההתחלה למה רבי חתר? מה זה מעיקר מילתא? רבי האמת רוצה לבטל את הכל, מההתחלה. אבל רבי ידע איך זה עובד שוחד. שוחד לא באים בבת אחד, נותנים את הכל, אלא אז איך זה עובד? ועובד עם קריצות, עוד קצת, ועוד קצת. כלומר, רבי זה היה, אני אסביר את זה בצורה, בדרך צורה הבאה, יש הבדל בין האסטרטגיה לבין הטקטיקה שלו. באסטרטגיה, מה היה היעד האסטרטגי של רבי באמת? לא כל שלב היה יעד אסטרטגי. היעד האסטרטגי היה סוף. לבטל את זה לגמרי. הוא לא רצה לתת מתנות למלך. כל שלב בדרך היה טקטיקה. ולכן אתה לא יכול לקחת את השלב, היו שלושה שלבים של שוחד. אתה לא יכול לקחת את השלב האמצעי ולהגיד זה היה היעד האסטרטגי אם זה, אם זה, אם זה, אם זה טקטיקה. ולכן אומרת הגמרא, אי אפשר ללמוד מרבי. בסדר? ואז נסיים את הגמרא, את הסוגיה, אמר רבאשי, אמר לי סבידה, בר תורה משין עלי ועביד על חד טרן. כן, מה זה הדבר הזה? אמר לי בר סבידה, אומר רשי, פתם היה. אם אתם רוצים ללמוד סוגיית שור פתם, כדאי ללכת לדבר עם רפתנים. בסדר, זה מה שכתוב. כדאי. ומה הרפתן גילה לו? גילה לו סוד גדול, בוא נשמע אם זה הגיוני. בר תורה. שור שפתמו מה שלה עד הכחיל, זאת אומרת, אם אתה תעשה לו דיאטה, אתם יודעים מה יקרה לו? הוא יעבוד פי שניים יותר טוב מהשברים האחרים. זה נכון? צריך לשאול רפתנים, לא יודע. בסדר? מה שכן, נחלקו הראשונים, מה רב אשי מנסה להגיד במשפט הזה. זה מה שהם נחלקו. מה הוא מנסה להגיד לנו, כן? מה לדעתכם הוא מנסה להגיד?
תדעי עכשיו.
לא, לא. שהוא יכול לחזור על
שכדאי להשות. כלומר, רב שמעון אומר בצדק, זה אפשרות קריאה אחת מאוד מסתברת של הסוגיה, שקודם הגמרא התלבטה באיזו שאלה, האם שור של פתם מוכרים אותו לשחיטה ואז מותר, או האם מוכרים אותו למה? לשהייה. אז אם אנשים יודעים מהפתמים, כן, מבר זווידה, אז הנה, הבעיה נפשטה, ולכן מה המסקנה הלכתית צריכה להיות?
שאסור.
שאסור, כן. אבל יש, שלא מפרשים ככה. בואו אני אקריא לכם מהריטב"א. הריטב"א כותב, אני קורא, הנה, וחימה שלי הוא בריא מעביד בי מלאכה, פירוש, העיקר ביין מאדרינן, איך היא מספקה לן כלל, דהשור של פתם, לא חזי למלאכה אפילו כי משהו לי, ועל זה, כן, אני דילגתי שורה, וחימה שלי בריא ועביד מלאכה, אז אומר הריטב"א, מה פירוש המשפט הזה? שואלים, מה בכלל אתה מתלבט? ברור שמה? שאין מה להסתפק. למה אין מה להסתפק? כי שור פתם יצא מהמשחק. אז הזה, מה באה התשובה? מה פתאום? הפתם אמר לי שהוא יכול לחזור לקשירות. אז אם כך, מה קורה? חוזר הספק. כלומר, שאלת הגמרא הייתה, מה אתה מסתפק? הרי הוא לא יכול לעבוד. מה הייתה התשובה? הוא יכול לעבוד. אם הוא יכול לעבוד, אז מה יש? ספק. לפי הדעה הזאת, הבעיה לא נפשטה. אומר הריטב"א, אני קורא. פירוש, העיקר ביין מאדרינן, איך היא מספקה לן כלל, דהשור של פתם, לא חזי למלאכה, אפילו כי משהו לי. ועד הרבשי, אמר לי זווידה ברטורין, משין עלי, ועבדינן בי, על חטרין, פירוש, כיוון שכן, אז יש לנו היבעיה. היינו דם היבעיה לן, יחשין הדין למשהו לי, ושפיר היבעיה לן, וזה הפירוש הנכון. ואז הוא אומר את הפירוש של הרב שמעון. ולקה לפירושי דרבשי, פשיט ביין לחומרה, רב שמעון קודם הציע, זה הפירוש שעכשיו הריטב"א מביא, אבל הוא לא אוהב אותו, שמה שרבשי בעצם עשה, הוא פשט את ההיבעיה. ההיבעיה הייתה, ישחטו ישור, אז רבשי אמר, בטח ישור, כי זה עובד יותר טוב, כן? אומר, למה הריטב"א לא אוהב את זה? דה לא מוכח לשן הכלל, וכי משוב די משהו לעביד מלאכה, הלכת טרן, פסיק על הנמית לדי, גברה לחרישה, ביילה, הוודאי, הקטי איקה למנו, זה לאכילה, טוב. הוא קונה שור שמן טוב, אפשר לעשות ארוחה טובה, כן? נכון שהוא גם יכול, עם סבלנות קצת, זה תלוי אם הוא קונה קופת גמל ארוכת טווח או לא, כן? הוא יכול, מה הביטחון שהוא ודאות משתמש בו למלאכה? ולכן הריטב"א אומר, אני לא מוכן לקנות את זה. מה ש... מה? הבנתי. זה בא להגיד למה בכלל יש אופציה שתהי בעיה. בסדר? עכשיו אני רוצה רק לסיים עם הפסק של הרמב״ם ולקבוע מה נעשה פעם הבאה. פעם הבאה אנחנו רוצים לראות הדיונים בראשונים על ההיתרים של הזמן הזה. אמרנו, אוסרים, מוצאים היתר. הראשונים תמיד מתירים יותר מהגמרא, או סליחה על מה שאני אומר, היהודים מתירים יותר מהגמרא, והראשונים צריכים לשאול את עצמם מה אני עושה עם היהודים שמתירים יותר מהגמרא. בסדר? אבל המציאות הייתה שאנשים סחרו בבהמות, והראשונים שאלו את עצמם מה אני עושה עם זה, אוקיי? אז זה יהיה בתחילת פעם הבאה. זה תוספות בט"ו עמוד א', דיבור המתחיל אימור, וזה, יש איזה דיון בבעל המאור ורמב"ם במלחמת השם, בדלת עמוד ב' בדפי הריף. ומה שאני רק מבקש לסיים להיום, זה פסק הרמב"ם, בפרק חף, הלכה ד' דרכות שבת. שם הרמב״ם כותב, אני מקריא, הוא מותר למכור להם סוס שאין הסוס אלא לרכיבת אדם ולא למסורי, והחי נושא את עצמו, ואז הוא אומר, ולא ימכור סתם אפילו שור של פתם, שמא יישר אותו ויעבוד בו. אז הרמב״ם פוסק שאסור, ויש להניח שהרמב״ם איך קרא את הגמרא, כמו רבי שמעון, נגד הריטב"א, בסדר? אוקיי, אז מה ראינו היום? בואו נעשה לנו סיכום. היום ראינו ראשית את הדיון על האיסור גם למכור כלי נשק ליהודי שהוא רצחני או אפילו גנב. שנית, ראינו את הדיון על ציוד צבאי. האם רק נשק התקפי? או האם גם כל ציוד צבאי? ראינו את הדיון, מה ההגדרה של נשק התקפי? יש דעה בגמרא שאסור כל נשק, כל ציוד צבאי אסור. אין אם כן יש איבה לדעת רש"י. דעה אחרת שאומרת שמותר שציוד צבאי מותר, אבל יש ציוד צבאי שהוא נראה לך לא התקפי, שאפשר להתקיף איתו. על זה הדיון. אוקיי? דבר נוסף שראינו זה חומרי גלם שמהם מייצרים כלי נשק. נוסף, ראינו את היתר הגדול של רבשי שמותר למכור למשטרה הפרסית, כי המשטרה הפרסית מגינה עלינו. אחרי זה ראינו את הדיון על סוס, ואת הדיון על שור פתם. יאללה טוב.